הלכות דעות, פרק ד'. כל הפרק הזה הוא רפואה. תגידו, מה לרפואה בספר הלכה? גם בתלמוד יש ענייני רפואה. מה לרפואה ולתלמוד? אלא מה? רבותינו רצו להועיל. כיוון שהם רצו להועיל, הביאו בתוך התלמוד ענייני רפואה. גם הרמב״ם רוצה להועיל. מביא בספרו ההלכתי ענייני רפואה. אז אפשר לומר שאדם שלומד את הפרק הזה, זה ביטול תורה? לא, זה לא ביטול תורה. כשזה כלול בעולם ההלכה, אז זה גם מקבל ערך של תורה. עכשיו, הערך של הספר, זה כאשר לומדים אותו, זה שהוא פתוח מול הקורא, מול הלומד. זאת אומרת, אם הספר סגור, או שאתה לא בדף הנכון, אין כל תועלת בדבר, נכון? אז אולי אני ממליץ שאתה תפתח בהלכות דעות פרק רביעי. זה מאוד יעזור לנו, וימנע גם לפעמים שאלות מיותרות. כמו שכשאדם שנמצא בשיעור, והוא לא רואה את הטקסט מול העיניים, הוא עלול לשאול שאלה שלא קשורה לעניין בכלל. טוב. הועיל, והיות הגוף בריא ושלם, מדרכי השם הוא. שיכתבו גם ספר עסקים. כן, אבל לא כל אדם יש לו עסקים. אבל כל אדם יש לו גוף. ולכן מדברים פה על החיוני, על המינימלי. הועיל והיות הגוף בריא ושלם, מדרכי השם הוא. מה, דרכי השם? הרי כדי שכו אין לו גוף. אז למה זה שיש לי גוף זה מדרכי השם? שהרי אי אפשר שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא והוא חולה. הרי איך משיגים את השם? על ידי הדעת, נכון? אין אדם יודע את השם, אינו אוהב את השם, אלא בדעת שידעהו. ולפי הדעת תהיה אהבה, עם מעט מעט ועם הרבה הרבה. לפיכך צריך לייחד עצמו לחוכמות המודיעים לו את קונו. כך לשון הרמב״ם בהלכות תשובה פרק י'. אז אם כך, השכל הוא מאוד 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 משמעותי בדעת אלוהים. הייתי אומר, זה הכלי המרכזי. וכאשר אני חולה, קשה לי מאוד להפעיל את השכל שלי באופן צלול וברור. באמת? לכן אומר הרמב״ם, מדרכי השם הוא שהרי אי אפשר שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא והוא חולה. הרמב״ם אומר, אי אפשר. למה אתה אומר ש... ברור, כשאדם הוא חולה, זה אומר שלפני כן הוא היה חכם. הוא קנה חוכמה. עכשיו באופן מקרי הוא חולה. אבל אדם שיש לו באופן מתמיד מחלה המשבשת את התפקוד שלו, אז הוא לא יכול להבין. לפיכך, צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדים את הגוף. זה הלכה? לא, זה לא הלכה. אבל זה מה שצריך. יש דברים שצריך גם אם הם לא כתובים כמצווה. אז צריך האדם להרחיק... מה? ונשמרתם מאוד... זה דרשה. זה לא עיקר הפסוק. זה לא המשמעות של הפסוק. לא שומע. לא. בואו נראה מה המשך הפסוק. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי... עזוב, אז תסתכל בסוף הפסוק ותבין על מה הפסוק מדבר. לפיכך צריך להרחיק אדם עצמו... אז אתה כן יודע את המשך הפסוק, אז מה אתה עושה לי ארוונטות? אני הזכרת, יפה. אז זאת אומרת ששם זו הזהרה רוחנית. לפיכך צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדים את הגוף ולהנהיג עצמו בדברים המברים והמחלימים. כלומר, יש דברים ששומרים על הבריאות, הם מברים, ויש דברים שמחלימים. כלומר, אם הייתי חולה, אז אני גם מבריא את עצמי. ואלו הן. עכשיו יש לנו רשימה, כל הפרק כולו, תמצית של ענייני רפואה. וזה 23 הלכות. זה הרבה ברמב״ם. 23, סליחה, הלכות בענייני בריאות הגוף. אז בואו נראה. ואילו הם, לעולם, אגב, איפה הרמב״ם יודע את כל הדברים האלה? למד רפואה. כן, היפוקרטס, גלינוס, אבן אל-סייר. כלומר, כל אלה היו הרופאים שספריהם עמדו לפני הרמב״ם, הרמב״ם בעצמו גם שימש רופאים, הוא גם כתב ספרי רפואה. כתב 10 ספרים בענייני רפואה. בוודאי, נמצאים. ספר הנהגת הבריאות, ופרקי משה, ופרקי אבוקרט, אבוקרט זה היפוקרטס, וספר הקצרת, ושמות רפואות, מה? יש דברים שמעניינים מדורנו, יש דברים ששייכים למדע הרפואי הישן. אבל יש הרבה דברים של common sense. כלומר, גוף האדם כנראה לא השתנה מאז הרמב״ם ועד היום. אז דברים שהיו טובים אז, כנראה שהם טובים גם היום. רק שהיום יש לנו מידע יותר מעמיק, יותר מבוסס. למשל, שמות רפואות. יש לו רשימה ארוכה מאוד של צמחים וכל מיני דברים. ומה כל צמח עושה? דברים חשובים. לא יאכל אדם, עשה, ואילו אין, לעולם, לא יאכל אדם אלא כשהוא רעב. מה זאת אומרת רעב? רעב עד שאתה לא יכול לעבוד? לא. הכוונה שיש לך תיאבון. ולא ישתה אלא כשהוא צמא. ועל ישהן נקביו אפילו רגע אחד. אלא כל זמן שצריך להשתין או להסך את רגליו, יעמוד מיד. כלומר, זה לא בריא להשהות את הצרכים. יש אפילו כשזה במצב קיצוני, אז יש באמת איסור שלא תשקצו את נפשותיכם. אם זה לא באופן קיצוני, אז אין בזה האיסור שלא תשקצו, אבל זה לא בריא. מה להלכה? כן, ברור. השאלה היא איזה דרגת חומרה זו. ב' הבא. אני לא בטוח שזאת הייתה חלוקה מקורית. בהוצאת פרנקל יש חלוקה אחרת. ב' לא יאכל אדם עד שתתמלא קרסו, מתפוצץ, אלא יפחות כמו רביע מסובעתו. כלומר, רבע, זה קצת קשה, איך מעריכים רבע, אבל רבע סביעה. כלומר, אתה צריך לשלושת רבעי סביעה, רבע תיאבון. כלומר, אל תאכל עד שאתה כבר לא יכול לזוז. ולא ישתה מים בתוך המזון, אלא מעט. ומזוג ביין. יין, זה עוזר. למה? משקה אלכוהולי גם עוזר לעיכול. מזוג, קצת יין. בוא נראה, אתה שואל אם תוך כדי או לא. הרי שאלתך היא על טקסט. אז אם אני אענה לך, זה סימן שאני כך הבנתי מן הטקסט. כלומר, אין לי ידיעות סודיות שהגיעו לי מהרמב״ם בחלום. אז בוא נראה שוב מה הוא כותב, ואז נראה האם יש תשובה לשאלתך. אם אין תשובה לשאלתך, גם לי אין תשובה. ואם יש, אז אתה לא צריך לשאול. בוא נראה עוד פעם. ולא ישתה מים בתוך המזון, אלא מעט ומזוג ביין. האם זה עונה על שאלתך? כן או לא? למה לא? הרי מה הוא אמר? לא ישתה מים בתוך המזון, אלא מעט. מתי? בתוך המזון או לא במזון? זה בתוך המזון. אז עכשיו, ושאלת האם זה בתוך המזון? מזון, לא שמים יין במזון, שמים יין במים. רגע, האם הוא אמר לשתות יין מחוץ למזון? הוא אמר לשתות יין מחוץ לזמן המזון? בזמן. אז ככה אתה מבין מדבריו. אז למה אתה שואל אותי? הרי זה מה שהוא אומר. או שהכוונה שהיין הוא לא עם המים. ככה אתה אומר. אז בואו נבדוק. מה פירוש המילה מזוג? מזוג ב. אז תשאל, מה פירוש המילה מזוג? מה? אולי אין מקום לשאלה אם היית יודע את פירוש המילה מזוג. לכן צריך לדעת מה שואלים. אם יש מילה לא ברורה, קודם כל מבררים, ואז רואים יש עדיין שאלה. בסדר? המילה מזוג פירושו מעורבב. האם זה עכשיו עונה על שאלתך? כן, יפה. ואז אין צורך לשאול האם זה נאמר בתוך המים, כי הרי כבר אתה יודע את פירוש המילה מזוג. בסדר? טוב. וכשיתחיל המזון להתעכל במעב, כלומר, קצת אחרי התחלת העיכול, שותה מה שהוא צריך לשתות, ולא ירבה לשתות מים, ואפילו כשיתעכל המזון. על מה הוא דיבר? בוא נבדוק. אז למה אתה שואל אותי אם הוא דיבר על מיץ תפוזים? אבל אתה לא יכול לדעת מה. אני מבין. רגע, יש לך ספק או יש לך ודאות? אם יש לך ספק, אז אין לך דרך לפתור את זה. למה? כי הרמב״ם לא כתב. אם אתה אומר, יש לי ודאות שכל הנוזלים הם שווים בערכם למים, אז הייתה לך תשובה לשאלה שלך. נכון? אבל כיוון שיש לך ספק, אז אין לך תשובה לשאלה שלך. טוב, עניין של הערכה, הרמב״ם לא כתב. הרמב״ם לא כתב. אז כבר הוא משאיר את זה להערכתך המדעית. האם היו אז מיצים? כן, ודאי. איך אני יודע שהיו מיצים? כי אסור לעשות מיץ בשבת. אז מכאן שהיה מיץ. ולא יאכל עד שיבדוק עצמו יפה יפה שמה יצריך לנקביו. אז זה יבדוק כוונה, במחילה מכבודכם, הולך לשירותים. ולא יאכל אדם עד שילך קודם אכילה, עד שיתחיל גופו לחום, או יעשה מלאכה, או יתייגע ביגע אחר. כלומר, צריך לעשות קצת פעילות גופנית. לא דווקא התעמלות, אבל איזושהי פעילות גופנית לפני שאוכלים. למה? כי המזון מתעכל יותר טוב בגוף שעמל, יש יותר חילוף חומרים, מאשר בגוף שלא עמל. כללו של דבר, יענה גופו. מה יענה הכוונה? סיגופים? לא. הכוונה, צריך קצת להתאמץ. ויגע כל יום בבוקר עד שיתחיל גופו לחום. וישקוט... מה זה? ספורט?
לא,
יענה גופו, זה הנהגה כללית. שהגוף לא יתפוס מקום יותר מדי כבד, זה הנהגה כללית. עכשיו זה מתפרט, ויגע כל יום בבוקר. זאת אומרת, כל בוקר צריך לעשות קצת פעילות גופנית, או התעמלות בוקר או משהו כזה, עד שיתחיל גופו לחום. וישקוט מעט, עד שתתיישם נפשו, כלומר לא לאכול מיד בסוף הפעילות הגופנית, המתן קצת ואוכל. כן, מה אתה אומר?
השאלה שלו הייתה שאלה מצליש,
אם היה להתכוון יענה גופו,
כבר
לשאול תענית. לא, מה הוא שואל, הוא יודע.
שאלה בי שאלה.
כן. יענה מלשון תענית, יכול להיות, אם כי יש גם הלכה שלא אוכלים לפני התפילה, אז זה כבר כלול. פת שחרית, לא ברור שזה אחרי 4 שעות. לא אוכלים מיד, בסדר. מה? לפני התפילה? לפני התפילה לעשות ספורט? מה פתאום? כי אסור לפני התפילה לעשות כל דבר. כן, מה? מותר לשתות משקין לרפואה? מה פתאום? אלא אם כן, הוא חלש. ואז כיוון שהוא חלש, הוא לא יכול להתפלל כמו בן אדם. אז תן לו לשתות כוס קפה. למה? הוא לא יוכל להתפלל אם הוא לא שתה קפה. זה קורה. במשנה ברורה. הרמב״ם לא קרא את המשנה ברורה. ואם רחץ בחמין אחר שיגע, הרי זה טוב. כלומר, אחרי פעילות, מקלחת. ואחר כך שוהה מעט ואוכל. עניין של ההשהיה מאוד משמעותי. הלכה ג' לעולם כשיאכל אדם, ישב במקומו, או ייטה על שמאל, כן? כלומר, פעם היה גם מנהג לאכול על מיטות. ככה המנהג הרומי-יווני, שהיו אוכלים על מיטות, וכך נוהגים בליל הסדר עדיין, שיש הסיבה. אבל צריך או באכילה או בהטייה. אבל לא, למשל, לאכול כשאדם שוכב. מה? נכון, אז מה? כן? באכילה. לא, הכוונה בישיבה. רציתי רק לבדוק אם אתה מקשיב, זה הכל. לעולם כשיוכל אדם יישב במקומו, הוא יתה על שמאל, ולא יהלך, ולא ירכב, ולא ייגע, ולא יזעזע גופו, ולא יטייל, עד שיתעכל המזון שבמעיו. כלומר, פעילות מיד אחרי האכילה, מזיקה. כן, כל אחד יודע, הרי האנרגיה של הגוף מתרכזת במערכת העיכול, ואז האדם חלש ביחס לפעולות אחרות. ואם הוא עושה את הפעולות האחרות, אז הוא מחליש את מערכת העיכול. לכן צריך קצת מנוחה לתת למאכל להתעכל. להתייגע הכוונה להתאמץ. יגיעה. לא, אתה מבלבל בין שני פעלים בעברית. הפועל ליגע והפועל ליגע. ליגע, עם דגש בגימל, זה מלשון נגיעה. ליגע עם יוד זה מלשון מאמץ. למען לא ניגע להריק. שם זה עם יוד אחרי הנון. ברור? ובלי דגש בגימל. לכן גם אחינו הספרדים יודעים לעשות את ההבחנה. הם אומרים למען לא נירע להריק. כי הגימל הבלתי דרושה אצל הספרדים אינה מבוטט כמו הגימל הדגושה. בסדר? ולא ילך ולא ירכב ולא ייגע, ולא יזעזע גופו, ולא יטייל עד שיתעכל המזון שבמאה, וכל המטייל אחר אכילתו, או שיגע, הרי זה מביא על עצמו חולים רעים וקשים. כן, זה זה, כלומר, להוציא אותו מהפעילות הרגילה שלו. הלכה ד' היום והלילה, 24 שעות. כלומר, אם מחלקים ל-24 שעות, די לו לאדם לישון שלישן, שהוא 8 שעות. אתה ישן 8 שעות, זה מספיק. ויהיו בסוף הלילה, כדי שתהיה מתחילת שנתו עד שתעלה השמש, 8 שעות. ונמצא עומד ממיטתו קודם שתעלה השמש. זאת אומרת שאדם הלך לישון, אחרי 8 שעות הוא קם, הוא בריא חבל על הזמן. אבל זה לא דבר פשוט בימינו. בימינו הרגלי השינה קצת השתנו, אבל יש מה שנקרא מנוחת צהריים. בימי הרמב״ם זה לא היה נהוג, לא הייתה מנוחת צהריים, וחכמי הקבלה גם מאוד הזהירו מזה שאדם לא יישן במהלך היום זמן רב מדי. אבל בכל זאת, למרות שהרופאים אמרו שהיום אדם יכול לישון פחות מ-8 שעות, טוב לחוש לדברי הרמב״ם שפעם או פעמיים בשבוע אדם ילך לישון מוקדם. וזה שומר על המרץ ועל צלילות הדעת ועל יכולת הפעילות. הלכה היי. ממילא גם זמן תפילה. זה קשור להנהגה של בריאות. כלומר, גם אדם שלא מתפלל, גוי למשל, זה יהיה מאוד בריא לו שהוא מתעורר לפני שהשמש עולה. כן? זה, הרי השמש, הקדוש הוא ברא את הזמן האור ביום, כדי שהאדם יפעל, יצא אדם לפעולו ולעבודתו עד הערב. ולכן ראוי לכל אדם לנצל את שעות האור. הלכה היא. מה? לראות את הזריחה וללכת לישון? חבל, הקדוש ברוך הוא נתן לך את האור, למה שלא תנצל אותו? מה זה? נהנית. אבל אתה יכול ליהנות כל היום מהאור. כן. נכון. נכון. אז גם וגם. צריך למצוא את הפתרון. שימצא מה. זה בהלכות דעות, וזה בהלכות תלמוד תורה. כן. האם 24 שעות שלנו היום ו-24 שעות של הרמב״ם משתנות? כלומר, אתה שואל האם כדור הארץ שינה את מהירותו מאז שעברו 1,000 שנה? 24 שעות, זה לא משנה אם הן זמניות או רגילות. אם אתה אומר 12 שעות, אז עולה השאלה אם זה זמניות או לא. אבל אם זה 24 שעות, אז זה אותו אורך. בסדר? אתה מבין אותי?
השאלה לגבי השמונה.
כי הרי מה שהיום מחסיר הלילה משלים, ומה שהלילה מחסיר היום משלים. אז זה תמיד 24 שעות בכל מקרה.
זה עולה לגבי השמונה, אבל. לגבי השמונה,
זה חלק יחסי. אז למה הוא אמר שלישן? לא, הוא אמר שלישן. שלישן של 24 שעות. הוא יודע לדייק הרמב״ם. אם הוא אמר לך שני שליש לילה, אז הייתה שאלה. שני שליש לילה זה משתנה בשעות זמניות. אבל הוא אומר שלישן של 24 שעות, אין פה שאלה. הלכה היא. כן, יפה. שומעים מה שאומר? שעשו מחקר שמי שקם מוקדם מעכל יותר טוב. אינני יודע אם אין פה עוד פרמטרים נוספים שנכנסים לעניין. הלכה היא, לא ישן אדם לא על פניו ולא על עורפו, אלא על צידו. בתחילת הלילה על צד שמאל, ובסוף הלילה על צד ימין. ולא ישן, זה גם יוצר חילוף חומרים. ולא ישן סמוך לאכילה, כלומר גמרת לאכול מיד אתה הולך לישון, אלא ימתין. אחר אכילה, כמו 3 או 4 שעות, ולא יישן ביום. בסדר? יש פה הנחיה ברורה? מה זה?
מי יזכיר לו להתהפך?
הגוף. הגוף מזכיר לו. הרי אדם לא יכול לישון 8 שעות על אותו צד. זה בלתי אפשרי. לא, השאלה איזה צד. לא לשכב על הבטן ולא על הגב, זה מה שהוא אומר. בסדר? על החבב. דברים המשלשלים את ביניהם מעיים, כגון ענבים, אז דברים לחים, וטענים, מה? זה לא מה? זה כן עניין רפואי. אומרים רופאי המזרח, הסינים, הם אומרים שכאשר אדם ישן על צד שמאל, הוא מחמם את ליבו על ידי הכבד. הכבד נמצא מצד ימין, הלב מצד שמאל, וזה טוב לחמם את הלב על ידי הכבד. ככה הם אומרים. כי הוא כבר התחמם. כן. יש גם צד של צניעות. אבל פה הוא לא הזכיר את זה. פה זה המלצה רפואית. אבל בהלכה, אחר כך יש מקומות נוספים שזה, רואים שזה חיוב גם. פה אנחנו מדברים עם צד הרפואה. הלכה ו. דברים המשלשלים את בני המעים כגון, ענבים, כן, פירות לחים, ותאנים ותותים ואגסים ואבטיחים ומיני הקישואים ומיני מלפפונות, אוכל אותם האדם בתחילה קודם אכילה. כלומר, צריך להתחיל עם הדברים הקלים שפותחים את מערכת העיכול. ולא יערבה עם המזון, אלא שוהה מעט, עד שיצאו מבטן העליון ואוכל מזונו. כלומר, מה זה בטן העליון? הקיבה. אחר כך זה עובר למעיים. ודברים שמאמצים את בני המעיים, כלומר, גורמים לעצירות, כגון רימונים ופרישים ותפוחים וקרוסטומולים, אוכל אותם תכף למזונו ולא ירבה לאכול מהם. לפרש, כן, רימונים זה הפרי... מה? אז אתה לא... אני אכן יכול לדעת מה לא ברור. מה זה? תפוחים. תפוחים זה הפרי הזה שקוראים לו באנגלית אייפל, בצרפתית פום. מה? מה אתה רוצה? אתה רוצה בשבילו שאני אסביר מה זה רימונים? טוב, רימונים זה הפרי העגול הזה שיש לו כמין קוצים למעלה, אדום, ובתוכו הרבה גרעינים. פרישים זה מה שקוראים היום חבוש. החבוש. קרוסטומולים. מה? אז זה אגסים. הבעיה היא שפה הוא כתב למעלה אגסים. זהו. אז, אבל זה על פי הלטינית. אנחנו יודעים שבלטינית קרוסטומל זה סוג של אגס. בסדר. יכולת גם לשאול אותו, כי הרי על זה הוא לא שאל. ולא ירבה לאכול מהם. כלומר, עדיף לאכול דברים שפותחים את המעיים, מאשר דברים שסותמים את המעיים. אפשר לאכול רימונים, אבל קצת. לא לב. הוא ידבר על ההמשך. כן, יש המשך. עכשיו, למה הוא לא דיבר באותה הלכה גם על זה וגם על זה? כי אי אפשר. הלכה זין. פירות הדר. מה כבר יכול להיות פירות הדר בימי הרמב״ם? תפוזים הוא לא הכיר. לא היה קלמנטינה. הכל בא מסין. הוא הכיר לימונים, והוא הכיר אתרוגים. זה מה שהיה. וגם החושחש, אבל חושחש לא אכיל כל כך. יש כתב יד של הרמב״ם, שאני ראיתי אותו במו אוזניי בתערוכת כתבי יד באוניברסיטה העברית, שבו הוא כותב, הוא מודה למי ששלח לו עוגיות לימונים. עוגיות לימונים שהיו טעימות וכו', תודה רבה. מזה אני למדתי הרבה דברים. א', שהיו לימונים בסביבה של הרמב״ם, במצרים. שתיים, שהרמב״ם אהב עוגיות לימון. ג' שהוא היה גם מנומס, ידע להודות, שולח מכתב. דבר נוסף, שהוא היה רופא, כי הכתב יד בלתי קרי. ולכן מי שרוצה ללכת בדרכי הרמב״ם צריך לאכול ופלי לימון. מייחסים, כן, צריך, צריך. כמו הרבה, מה? גם בוואפלים, גם? זה בעיה. טוב, אבל צריך לדעת, אם כן, למצוא את המתכון של ההוגיות שהרמב״ם אכל. דבר נוסף אנחנו לומדים, שהוא שמח לכשרות של מי ששלח לו. אז כשירצה אדם לאכול, הלכה זין. כשירצה אדם לאכול בשר עוף ובשר בהמה, כאחד. כן? אנחנו מתחילים, כן, מהתחלת המזון, עכשיו אנחנו עם לעיקר המזון. הוא רוצה לאכול בשר עוף. ובשר בהמה כאחד, אוכל בתחילה בשר העוף. למה? כי בשר העוף יותר קל לעיכול מבשר הבקר. מבשר בהמה. זה בקר, זה יכול להיות של צון גם. וכן, ביצים ובשר עוף. אוכל בתחילה ביצים. הביצים זה עוד יותר קל מן העוף. בשר בהמה דקה ובשר בהמה גסה. אוכל בתחילה בשר בדקה. מה זה דקה? כבש או עז. מה זה גסה? בקר. פרה, עגל. אוכל בתחילה בשר דקה. לעולם, עכשיו זה הכלל, כן? לעולם יקדים אדם דבר הקל ומאחר הכבד. כן, גם בשבתות, כשיש המאכל המזעזע נקרא צ'ולנט או צ'ונט, הוא בא אחרי הסלטים. הקינוחים הוא לא מכיר, שמת לב? הוא לא יודע מה זה קינוחים. הוא אומר, תאכל את הפירות בהתחלה. כן, ולדורף, כמו שעושים באולמות. כן, בסוף, אבל באולמות, בסוף מתחיל איזה ג'ל כזה כימי, זה אמור להיות הכינוח, שלא בדיוק ברור מה הכוונה שלו. הלכה חטא. בימות החמה, יש הבדל בין קיץ לחורף. בימות החמה, אוכל מאכלים הקרים, ולא ירבה בתבלים, ואוכל את החומץ. ובימות הגשמים, אוכל מאכלים החמים ומרבה בתבלים, ואוכל מעט מן החרדל ומן החלטית. חלטית זה סוג של דבר חריף. זה כמו... חלטית זה ה... זה לא החלבה, זה משהו אחר. זה משהו חריף, שכחתי בדיוק מה זה.
חומץ זה כמו שאנחנו מכירים היום?
כן, כן, חומץ זה כמו שאנחנו מכירים. תבלים זה תבלינים. כן. כלומר, אם אתה אוכל מטובל או לא מטובל. אז בחורף, תאכל מטובל, חם, כבד. כן, זה צריך הרבה אנרגיה גם בחורף. בקיץ אתה צריך פחות להכביד על הגוף. ועל דרך זו הולך ועושה במקומות הקרים ובמקומות החמים, בכל מקום ומקום הראוי לו. כלומר, מה שאמרנו ימות החמה וימות הגשמים, זה גם תלוי באקלים, אם אתה בהר או בעמק וכדומה. כן, זה, אתה אומר ש... נכון, נכון, נכון. אבל זה, כנראה לא הלכו לפי הרפואה. יש אלכוהול, נכון, אלכוהול. מה? כן, אם יש מקומות שאין, אין ירקות אפילו, אין ירקות חיים. יש כרוב כבוש ועוד דברים כאלה, מזעזעים. כן? הרינג. וקוגל, וכל מיני דברים כאלה, שזה מראה שהאדם יכול להסתגל לכל דבר. הלכה תת. מה? אתה מוחה, למה? כי אתה התרגלת לכל דבר. בסדר, אני מקבל את המחאה, אבל האם זה ישנה אותי? שאלה אם זה יעזור. טוב, הלכה תת. יש מאכלות, אגב, לגבי הקוגל, הרי מהפכים אותו, נכון? כשמוצאים אותו מן הסיר, הופכים אותו. כי יש עניין שנתהפך הכל לטובה. לא, בסדר, נו, טוב לדעת, רואה, זה מידע חשוב. טוב, הלכה תת. יש מאכלות שהם רעים ביותר עד מאוד, וראוי לאדם שלא לאוכלם לעולם, כגון הדגים הגדולים, המלוכים הישנים. זה לא אני אמרתי. והגבינה המלוכה הישנה. כן, זה גם מאוד מאוד כבד, הגבינה המלוכה הישנה. לפעמים משאירים אותם שנה שלמה, את הגבינות, כדי שהם יתקשו ויקבלו קצת עובש וכל הדברים האלה. והכמהין ופטריות, והבשר המלוח הישן, כל הנקניקים. כן? נקניק? לא לאכול, אומר הרמב"ם. ויין מגיתו, ותבשיל ששהה עד שנדף ריחו. כלומר, כל תבשיל שהוא, אם הוא נשאר יותר מדי זמן, אתה מריח שמשהו מקולקל, לא לאכול. לא היו, אגב, מקררים. כלומר, כשאדם רצה לשמור משהו, הוא היה צריך לשים את זה בחפירה. היו מקומות, למשל, אצל הרומאים הייתה טכנולוגיה, איך לבנות חדר קר, פריגידריום קראו לזה. עד היום הזה, מי שמבקר בהרודיון, שמה זה בלב המדבר, יש איזה פריגידריום שנשאר עד היום, אתה נכנס, קר לך, באמצע המדבר. כן, מה אתה אומר? זה צריך לדעת איך להניח את האבנים, איפה, באיזה עומק לשים את זה וכו'. מה אתה אומר? לא, בדרך כלל יין שותים מזוג, כן? אבל היה גם יין בלי מים, כן, ודאי. יין מגיתו הוא תוסס מדי, הוא לא בריא. לא, מגיתו זה לא מתוק, שרק יצא מגיתו. לא, לא, לאו דווקא. זה לא מצנבים, לפעמים הוא יכול להיות גם תוסס, ואז הוא גם לא טעים אגב. והוא מזיק לבריאות, כן? מה שהיום עושים מצנבים זה דבר די חדש. לומר לך את האמת, לפני 100 שנה אנשים לא ידעו מה זה מצנבים. לא, לא רק זה, זה היה נדיר. כלומר, לפעמים אדם אין לו יין לקידוש, היה סוחט ענבים ועושה מזה יין. מברך על זה הגפן. אבל אתה לא רואה שבכלל גם בספרות ההלכתית, אתה לא רואה שהשתמשו במצנבים. לא ידעו מה זה. ולכן השאלה, מה עושה אדם בליל הסדר שקשה לו 4 כוסות, אתה לא רואה תשובות בפוסקים שישתה מצנבים. זה רק בפוסקים המודרניים. כן. כן. כן, אז הרמב״ם חושב שזה לא בריא לאכול את זה. הבשר המלוח הישן, הוא חושב שזה לא בריא. יכול להיות שבאיזשהו שלב זה גם מעלה עובש. אחד אומר, יכול להיות שזה הוא מתכוון. וכן כל מאכל שריחו רע, או מר ביותר, הרי אלו לגוף כמו סם המוות. האמת היא, זה לפעמים כיפשו אותו ממש. מאכל מקולקל יכול להרוג, כן. נו, הקטנים, אנשובי. או סרדינים. סרדינים, מה? עד דמחות זה לא דג. זה ביצי דגים, משהו אחר. זה מריח מצוין, עד דמחות? מה? זה סובייקטיבי מאוד, נכון? יש סובייקטיביות טובה. טוב, יש מאכלות, משהו מדבר, לא, אם הוא אמר הדגים הגדולים המלוכים הישנים, אז הוא לא התכוון לקטנים. כנראה שהקטנים לא מזיקים. אני לא יודע למה, אני לא רופא. ויש מאכלות שהם רעים, אבל אינם כמו הראשונים לרוע. לפיכך, ראוי לאדם שלא לאכול מהם, אלא מעט ואחר ימים הרבה. מה? יש מאכלים, אתה צריך אף פעם לא לאכול. ויש דברים שמדי פעם קצת זה טוב. ולא ירגיל עצמו להיות מזונו מהם או לאוכלם עם מזונו תמיד, כגון דגים גדולים וגבינה וחלב ששעה אחר שנחלב 24 שעות. כן, כל זה בהנחה שאין מקררים, כן? ובשר שברים גדולים ותיישים גדולים, והפול והעדשים, והספיר, ולחם שעורים, ולחם מצות, והכרוב, וחציר, והבצלים, והשומים, והחרדל, והצנון. כל אלו מאכלים רעים הם, אין ראוי לאדם לאכול מאלו אלא מעט עד מאוד ובימות הגשמים, אבל בימות החמה לא יאכל מהם כלל. והפול והעדשים בלבד, אין ראוי לאוכלם לא בימות החמה ולא בימות הגשמים, כלומר אלא מעט, והדלועים אוכלים מהם בימות החמה. חציר, כן, זה חציר של היום. נכון, אבל אפשר גם שבני אדם יאכלו חציר.
פול זה פול?
פול זה פול, כן. איפה הוא אומר בכלל לא יאכל מצות? נו, אז מה הוא אמר על זה? נכון. אלא אם כן זה מצווה. לא, זאת אומרת שבפסח אין לך מצווה לאכול מצה, חוץ בליל הסדר. כל השאר, אסור לך לאכול חמץ. מי ביקש ממך לאכול מצה? וזה מה שנקרא לחם עוני. למה זה לחם עוני? כי זה מזיק לבריאות. הלכה יוד. ויש מאכלות שהם רעים. קרקר זה גם נראה אותו דבר, גם כן. ויש מאכלות, מה? אין לך שום מחויבות מדעית או רפואית לסמוך על דברי הרמב״ם. כלומר, אם היום יש לך נתונים אחרים ברפואה, אתה שם את כל זה בגניזה. לפח לא, זה הרמב״ם כתב. לא. זה על פי ההיגיון. יש שאלה ששאלו את רבנו שריר הגאון, 100 שנה לפני הרמב״ם. שאלו את רבנו שריר הגאון, האם צריך ללכת לפי הנחיות הרפואה שבתלמוד? וענה רבנו שרירה, רבנן לאו אסבתא נינהו, חכמינו אינם רופאים. אלא מה? רצו להועיל, ולפי מה שמצאו במדע הרפואה של ימיהם, כתבו בתלמוד. כך שאין לנו שום מחויבות לדברים האלה, ואם הרפואה התפתחה ואומרת את ההפך, הולכים לפי הרפואה החדשה. מובן? טוב. אבל מעניין, בכל, רוב הדברים שכתובים כאן, מתקבלים על הדעת גם בימינו. התזונאים, יש אנשים שכתבו ספרי רפואה על פי הרמב״ם בימינו. כן? יש טרנד כזה של רפואה על פי הרמב״ם. אה? בשוק יש בסטה כזאת? אה, טוב. שייקים של הרמב״ם.
איש האתרוגים.
אה? הבנתי.
איש האתרוגים.
איש האתרוגים. טוב, תראה, אם לשים את התמונה של הרמב״ם זה מוכר. ויש מאכלות שהם רעים ואינם כמו אלו. כלומר, אנחנו מהכי גרוע אל הפחות. קצת פחות גרוע. והם עוף המים ובני יונה הקטנים והתמרים ולחם קלוי בשמן או לחם שנילוש בשמן והסולת שניפו אותה כל צורכת שלא נשאר בה ריח מורסן והציר והמורייס. אין ראוי להרבות מאכלות אלו, ואדם שהוא חכם וכובש את יצרו ולא יימשך אחר תאוותו ולא אוכל מן הנזכרים כלום אלא אם נצרח להם לרפואה, הרי זה גיבור. בסדר? כלומר, צריך אדם להיות גיבור, הכוונה שהוא שומר על גופו כראוי. כן, לפעמים. כשאני לוקח תרופה, אני לוקח דברים שאדם בריא לא היה לוקח. כן, אגב, מכאן ראיה, פשוט מישהו שאל אותי, מניין לי שהרמב״ם סובר שצריך להיות בריא בגוף כדי להיות נביא. אז אמרתי לו, כתוב ברמב״ם הרמב״ם כותב שכדי להיות נביא צריך להיות שלם בגופו. ואז הוא שאל אותי השואל, מאיפה הרמב״ם לקח את זה? שצריך להיות שלם בגופו. אז אני אמרתי, מזה שכתוב שאינה נבואה שורה אלא על גיבור. אז כאן יש לנו ראייה לפירוש הזה. כן, אדם שהוא בריא ואוכל כמו שצריך, הוא הנקרא גיבור. מה הוא כותב כאן? לא, הוא אומר גם ששלם בגופו, הוא כותב את המילים האלה, שלם בגופו. אז יש לך קושיות על הרמב״ם. קודם כל, אנחנו רוצים להבין מה הרמב״ם אומר. הלכה י' א', אגב, אף אחד לא שאל מה זה הציר והמורייס, בעיה שלכם. מה? הלכה י' א', ציר ומורייס זה הציר של הדגים, והשומן של הדגים, זה ציר ומורייס. זה גם במסכת נדרים כתוב, במשנה. הלכה י' א', לעולם נמנע אדם עצמו מפירות האילנות ולא ירבה מהם. ואפילו יבשים. כלומר, הרמב״ם הוא אויב גדול של הפירות. ולכן, אם היו שומעים לרמב״ם, המחירים בשוק של הפירות היו צונחים, לא כמו היום. ואפילו יבשים ואין צריך לומר רטובים. כלומר, פירות יבשים עוד איכשהו, פירות רטובים לא. אבל קודם שהתבשלו כל צורכם, כלומר פרי שלא יבשיל, הרי הם כחרבות לגוף. זה חמור ביותר. כן? מה?
מה הייעוד של הפירות?
מה הייעוד של הפירות? לא יודע. ומה הייעוד של בשר חזיר? מה? מה אתה אומר? כן, מה? כן, השאלה היא כמה. לא, שם אין משהו אחר גם. כן.
אז אני שואל עכשיו שאלה, כאילו הרמב״ם עושה הרבה דברים, כאילו מה שמזיק, הבקר וכל דברים, כאילו מה הוא משאיר לאכול?
מה הוא משאיר לאכול?
כאילו מה התזונה?
קצת ירקות. לא, הוא אומר לאכול בשר ועוף. הוא אומר, אדם רוצה לאכול בשר ועוף, כאילו הוא יקדים את העוף. אם הוא עושה ביצים ועוף, יגדיל את הביצים, יקדים את הביצים. לא, הוא לא עשה, יש דברים שהוא עשה לגמרי, זה בתחילת הלחתת. אבל אחר כך הוא נרגע קצת, כלומר, הוא מוריד את המינון. כן. כן, קצת. אבל, כלומר, אדם צריך לאכול קצת פירות. מה זה לעולם? לעולם, הכוונה, בדרך כלל, זה המשמעות של הביטוי לעולם ברמב״ם. לפירות העניינות ולא ירבה בהם. הנה כתוב, לא ירבה, אז קצת כן. ואפילו יבשים, ואני צריך לומר רטובים. אבל קודם שהתבשלו כל צורכם, מראים ככה רבות לגוף, וכן. החרובים רעים לעולם. גם בגמרא כתוב הדבר הזה. חרובים זה רע, זה כמחריב את הגוף. איך נקרא חרובים? איך רשבי חי מזה? לא הייתה לו ברירה, מסכן. אם כי בזוהר כתוב שבשבת היה נס, וזה היה מתהפך לתמרים. אז בשבת היה לו כמה תמרים, כל השבוע חרובים. 12 שנה, זה איך אפשר לחיות ככה? נורא. כן, רבי חנינא בן דוסא, נכון. טוב, וכן החרובים רעים לעולם, וכל הפירות החמוצים רעים, ואין אוכלים מהם אלא מעט במות החמה ובמקומות החמים, למשל לימון. והתאנים והענבים והשקדים לעולם טובים, בין רטובים, בין יבשים, ואוכל אדם מהם כל צורכו. אתה רוצה לאכול טוב? קח צלחת מלאה בענבים, הכל בסדר. אני זוכר אצל הרב צבי יהודה קוק, כשהיו מביאים לו ענבים, לפני שהיו מביאים את ענבים, הוא ידע שהולכים להביא לו ענבים, היה מצטט את דברי הרמב״ם בהלכות דעות. הוא אומר שענבים זה לא מזיק. ואז הוא אוכל הרבה ענבים, הוא מאוד אהב ענבים. כן. ולא יתמיד אכילתם, אף על פי שהם טובים, מכל פרי האילנות. אגב, הרמב״ם לא שמע שאסור לאכול תאנים. יש אומרים שלא לאכול תאנים ותותים, שאסור. תותים. תותים ותאנים. כן, אז יש כאלה שכתבו שאסור לאכול תאנים ותותים בגלל התולעים. אז כנראה שמעולם לא בדקו איך נראה, איך נראית תאנה. הרי הרמב״ם אומר מפורש שאוכלים תאנים. יש אפילו תמונה שהיא מתפרסמת באינטרנט של הרב עובדיה יוסף בט"ו בשבט, כשהשולחנו יש תותים ותאנים על אפם ועל חמתם של האוסרים. טוב. הרמב״ם לא ידע. אז הם יודעים יותר טוב מהרמב״ם. איך אפשר להגיד דבר כזה? נו באמת. התורה גם לא ידע. כן, התורה אומרת ארץ, חיטה ותאנה. לא, צריך לא לאכול תולעים, אבל תאנים אפשר לאכול. אל תאכל תולעים, תאכל תאנים. אם אני לא רואה, אז זה מותר. התורה עשה רק מה שרואים. מה זה אתה צריך ממש? עם מיקרוסקופ אתה תראה הכל.
בעיניים.
בעיניים. תסתכל. כמה צריך לסתכל? ככה? למשל, אתה קורא בספר תורה. אם יש אות חתוכה, פסול, נכון? ספר תורה פסול. אבל כדי לראות שהאות חתוכה, אתה צריך להתקרב מאוד. אם אתה מסתכל מ-30 סנטימטר, אתה לא רואה. האם אתה מחויב להסתכל ככה או לא? על החיי שלו, אתה לא חייב. ברור. אם מחפשים, תמיד ימצאו. י"ב, הדבש והיין. מה? הלכה י"ב, הדבש והיין. רע לקטנים ויפה לזקנים. הוא לא אומר איזה דבש, אני חושב שכל דבש. הדבש זה לא טוב לקטנים, למרות שיש כאלה שנהגו פעם לשים את המוצץ בדבש, היום הרופאים ממליצים שלא לעשות את זה. מה? לא הבנתי. עד גיל שנה לא לתת דבש, נכון? זה מסוכן אפילו. ויין לקטנים גם כן לא מומלץ, אלכוהול לילדים, לא משהו. למרות שבסקוטלנד, ילדים מתהלכים עם בקבוק של וויסקי. טוב, וגם בברית מילה, כדי להרגיע את התינוק. בסדר, פעם אחת, בסדר. אחרי משהו עובר, מסכן. מה? כן. אז, וכל שכן בוא נקשיב. וצריך אדם לאכול בימות החמה שני שלישי מה שהוא אוכל בימות הגשמים. כן, בקיץ לאכול פחות. מה? לעולה, אז אם הוא צריך להגיע לרבע סובעו, אז שני שליש של שלושת רבעי סובע, זה מה שהוא צריך לאכול. תעשו חשבון. י' ג' לעולה משתדל אדם שיהיו מעב רפים כל ימיו, ויהיה קרוב לשלשול מעט. כלומר, צריך שמערכת העיכול תפעל טוב. וזה כלל גדול ברפואה. כל זמן שהרעי נמנע או יוצא בקושי, חולאים רעים באים. ובמה ירפא אדם מאב, אם יתאמצו מעט, אם היה בחור, כלומר צעיר, יאכל בבוקר, כלומר כל בוקר, מלוחים שלוקים מטובלים בשמן זית ובמורייס ובמלח בלופת. שלוקים הכוונה שבישלו אותם הרבה. זוכרים, יש צמח שנקרא מלוח, זה למשל חורשת האקליפטוס, הגשר, הסירה, וריח המלוח על המים. יש צמח כזה, בכל הטיולים של מכון מאיר, תמיד המדריך באיזשהו שלב, עוצר ליד איזה שיח, הוא אומר, אתם רואים מה זה? זה מלוחים. זה עלים כאלה קטנים, כשמתגנים יש איזה טעם של צ'יפס. תלוי כמה. לא, לא מוכרים את זה. אבל אם אתה לוקח קילו מזה, ברוך שאתה סביר. כן, יש איזה טעם מלוח קצת. אבל מה, צריכים להיות שלוקים. מטובלים בשמן זית ובמורייס ובמלח, ולא פת. כדאי למכור כאלה, עם תמונה של הרמב״ם ככה. הראי זה הצועה. כן. ובמלח בלא פת. או ישתה משלק של טרדין. טרד. ספינאץ'. פופאי. פום 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 פום. סיילורמן. כן. או כרוב בשמן זית ומורייס במלח. כן, זה מה זה טוב. כלומר, לאכול איזה סלט על הבוקר, זה עוזר לעיכול. זה מה שהוא אומר. לאנשים צעירים. ואם היה זקן, ישתה דבש. מזוג במים חמים בבוקר. היום הרופאים המזרחיים ממליצים להוסיף קצת ג'ינג'ר וקצת לימון, וישהה כמו 4 שעות, ואחר כך יאכל סעודתו. כן, כלומר, אתה קם, נגיד, ב-5 בבוקר, אז תשתה קצת מים חמים עם דבש וזה, תחכה עד 9. ב-9 תאכל ארוחת בוקר. ויעשה כן יום אחד, או 3, או 4 ימים, אם צריך לכך, עד שירפו מאב. כלומר, לא צריך כל יום, אבל כשאדם יש לו בעיה בעיכול, זה מה שהוא צריך לעשות. לא, כל בוקר, כן, הכל בוקר. זה העברית שלו. כן, בבוקר, בבוקר, כל בוקר, כל זמן שהוא צריך. זהו, שלום, פם פללה, למ, פם פם.